האזנה
מודרכת. האזנה
מודרכת.
האזנה מודרכת.
היום בהאזנה מודרכת אנחנו עם ילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, אחת הלהקות המצליחות בהיסטוריה. הרבה סיבות מכוונות אותנו אל עבר השיר הזה, ולא שהיינו צריכים תירוצים מיוחדים, כן? כמובן המומנט הזה שקולדפליי ואנחנו הישראלים חווים בסיבוב ההופעות הנוכחי שלהם באירופה, ספציפית עם השיר ילו והמאבק להשבת החטופים הביתה. גם לרגל אלבום חדש שהם משחררים בקרוב וסינגל ראשון שיוצא ממש היום, אפילו שבועות ואלבום ביקורים וכולי, אבל בעיקר בעקבות בקשה של המאזין שלנו אליהו רוזנפלדר, מילואים ניק בנחל שעשה כבר למעלה מ-120 יום בצפון ועכשיו שומע אותנו בעזה, שהגדיר יפה את קולדפליי בשיחה בינינו בתור אחת הלהקות הגדולות שעוד איתנו שריד מהמילניום הקודם. אז נספר את הסיפור של ילו, של האלבום הראשון של קולדפליי פרשוטס, על ההשפעות המוזיקליות, הביקורות שקולדפליי ספגו לאורך השנים והיחסים המורכבים איתנו הישראלים. מתחילים בשנת 97. קולדפליי הם קריס מרטין, כמובן מנהיג הלהקה, סולן, פסנתרן, כותב השירים, החתיך, בעלן של המפורסמות, ג'וני בקלנד הגיטריסט, גיא ברימן על הבאס וויל צ'מפיון המתופף. קריס וג'וני הם הגרעין הראשוני, מכירים כבר בשבוע הראשון ללימודים, וכשהם מחפשים בסיסט הם מוצאים את גיא. שלושתם סטודנטים שגרים באותו בניין במעונות ביוניברסיטי קולג' בלונדון. הם מספרים שהם באו ללמוד רק בשביל להגיע ללונדון ולהתחיל לנגן עם אנשים. הם קוראים לעצמם Big Fat Noises, מקליטים קצת, ויטמינס שברקע, זה לקוח מההקלטה הראשונה שלהם ביחד אי פעם. הם מחפשים את אופף ונעזרים בחבר שלהם, וויל צ'מפיון, להפיק את האודישן, כי לשותף שלו לדירה יש מערכת טופים. וכשהבחור שהם קבעו איתו פשוט לא מגיע, וויל, שהוא בכלל גיטריסט, וגם גיטריסט די בינוני, אמר פאק איט, התיישב בעצמו על התופים, בלי לדעת יותר מדי, התברר שהוא הרכיב החסר. הם סוגרים הופעה, אבל אין להם עדיין שם, והם חייבים למצוא אחד מעכשיו לעכשיו בשביל ההדפסה של הפוסטרים. כך יוצא שבהופעה הראשונה של ארבעתם יחד, קוראים להם סטארפיש.
Where did the name come from?
A friend of ours had a band called Coldplay and they decided they didn't like the name, so we stole it.
They said it was a rubbish name, so they didn't want it anymore.
Turned out to be a really hard word to pronounce to people. The singer in the band was a band called Coldplay.
Oh, Goldblade? Cold Cup? It's really hard.
Goldblend.
Yeah, I still don't feel that we've quite got the name right, but I think it might be a bit late to change it.
אז The Coldplay, בהתחלה מתחילים לכתוב שירים, להופיע, מקליטים אפילו איפי ראשון שנמכר בכמה מאות עותקים, והמנהל שלהם, במרכאות, עוד חבר מבית הספר, מנסה להפיץ, אבל חברות התקליטים לא מעוניינות בהקלטות הבוסריות של The Coldplay. אבל אירוח ב-BBC Radio 1, תחנת הרדיו החשובה, והמלצה במגזין של NME, אולי מגזין המוזיקה החשוב באנגליה, ואחד המפורסמים בעולם. אז הרפרנסים האלה הופכים אותם ללהקה שמגניב להכיר, וההופעות הקטנות שלהם מתמלאות במהירות, מהופעה להופעה, מקומות נעשים קטנים עליהם, וחברות התקליטים שסרבו להם בהתחלה עומדות עכשיו בתור. קולדפליי בוחרים בפארלופון, הלייבל שהחתים את הביטלס.
We, John Buckland, Chris Martin, Will Champion and Guy Berryman, Aka the Coldplay, are going to go on to be such a huge band. This will be on national television within 4 years. 4 years. It's now the 26th of June 1998. By the 26th of June 2002, the Coldplay, or the band, whatever they're called then, will be known just all over, man. We're going to be so big. Guy, Will, John and Chris. Don't you forget. Massive. Absolutely huge.
הנבואה היפה הזאת של קריס מרטין, שכמובן תתגשם בתוך הטווח שהוא הגדיר. המפיק הראשון שלהם הוא קריס אליסון, שגם מקליט איתם את הגרסאות המוקדמות שאתם שומעים עכשיו. בלו רום סשנס קוראים לזה, אבל חילוקי דעות מקצועיים ואישיותיים גורמים לזה שהוא מסיים את העבודה. במקומו נכנס קן נלסון שמביא איתו גישה רגועה ופייסנית יותר. הם עוברים ארבעה אולפנים, שוברים את הראש, מנסים למצוא את הקטע שלהם, את הצליל שלהם, ונכשלים.
This is called Spiderwebs.
פה לשם הם כבר חצי שנה חתומים שם, ואחרי שלושה מיני אלבומים שקנו להם שם ומוניטין אבל לא הולידו אף להיט, הלייבל היוקרתי וקולדפליי מגיעים לאיזושהי נקודת make or break. אבל פרלופון ממשיכים להמר עליהם בגדול, וקולדפליי עולים לרגל לאחד האולפנים היקרים והמפורסמים בבריטניה, רוקפילד סטודיוס בווילס, האולפנים שבהם קווין הקליטו את בוהימיאן רפסודי, אואזיס הקליטו שם גם את What's the Story Morning Glory, הסטון רוזז הקליטו שם את הראשון שלהם, וגם בלק סאבט ורוברט פלנט ומניק סטריט פריצ'רס, ועוד ועוד ועוד.
By the time we got to Rockfield, it was like, this is your chart, you know, we've been given kind of 6 months to get used to being signed and stuff, and then our label were like, look, you've got to kind of make it happen now. Some sort of musical Hogwarts, you know, we were sent away to figure it out.
I remember so vividly when we turned up and we drove down, it was like a little unmade road and there was cows. And I sort of wondered what on earth we were doing there.
So it was our first real dip into a proper recording studio.
המורשת וההיסטוריה בכל נקודה באולפן כמובן תורמים, אבל זה בעיקר האווירה הפסטורלית הזאת ששונה כל כך מלונדון, מהדירה הסחורה שכולם חלקו בשלב הזה בחייהם, שנותנת ללהקה את כל מה שהם היו צריכים. המדשאות הירוקות, הכבשים שמסתובבות שם בכל מקום, והריחוק מהעיר שמביא איתו גם לילה חשוך במיוחד ושמיים שלא נגמרים.
We went outside to have like a breather, and it was just so beautiful outside. All four of us were outside, and Ken, and he was like, look up there, lads. Look at the stars. He literally said, look at the stars, which is the first line of that song. And it was really mind-blowing. We'd been in London for like 5 years. So we hadn't really seen anything beyond smog for a while.
תזכרו את השורה הזו מן הסתם. קולדפליי היו בשיא ההקלטות של השיר. זה שיועד להיות הלהיט הגדול של האלבום והראשון של הלהקה. שיר בכיוונון לא סטנדרטי בגיטרה, משהו שקריס אהב לשחק ולהתנסות איתו. שיר שנכתב בהשראת הגיטרות של ג'ף בקלי שברקע, ואחד השירים היפים ביותר באלבום, שיבר. בואו נשמע את קריס.
It's had this song called Shiver, which is like this. Which is like our attempt at a Jeff Buckley song. And we were recording that.
בזמן ההקלטה של אחד מהחלקים של קריס, אחד המכשירים באולפן מפסיק לעבוד, והצוות צריך כמה דקות כדי לסדר אותו. קריס יושב בינתיים לבד בסטודיו, עם הגיטרה, עם הכיוונון הייחודי של שיבר בידיים, חושב על השמיים זרועי הכוכבים, ופורט אקורד שנשמע לו נעים, ומזכיר לו מקור השראה נוסף של הלהקה, ניל יאנג.
I was thinking about how Neil Young sings the word stars, like stars, stars. Like he does sort of bend in it. So then I went back in to try and do this acoustic.
Yes, only love can break your heart. What if your world should fall apart?
החיקוי של ניל יאנג, סתם כדי להצחיק את מי ששומע כרגע מעבר לזכוכית באולפן, מעורר איזו מוזה. קצת משחקים וחיפושים ועוד אקורד ועוד אקורד, ותוך כמה דקות הבית של ילו נולד.
Something was wrong with the machine, so I was waiting and I saw then that chord, I started doing that and I started thinking about Neil Young and I was like,
stars.
I was just messing around. This is really this very humble beginnings. For you. Then I tried like a, that's a normal chord shape. But it sounds different in this tuning. I don't even know what that chord is. I was just doing that. Then I got the title from the Yellow Pages, which was about 45 degree angle over there. They were all, I was looking for a word which was like, yellow.
קריס יוצא מהסטודיו והולך עם הגיטרה ביד לחפש את יתר החברים, להשמיע להם את השיר החדש, ומוצא אותם במצב שבו אי אפשר לשמוע רעיון לשיר חדש, אי אפשר להתרכז בכלום, כי הם משחקים פיפה.
When that song arrived,
yeah.
You and Johnny were playing FIFA or whatever that football game was.
Okay.
In the lounge
yeah.
of the studio, and I came through and I said, hey, listen to this. And this is what you guys did.
That's good, yeah.
And then I remember, then I went to the bathroom and the chorus came through. And I was playing the chorus in the bathroom and I came back and I said, hey, listen to this. And these two were like, yeah, that's good, yeah.
ההתעלמות של החברים וחוסר העניין שלו בסוני שולחים את קריס עם הגיטרה לשירותים משיקולי אקוסטיקה, או כך הוא טוען, כדי לכתוב לשיר גם פזמון. ואם להאמין לרעיון שלו אצל הווארד סטרן, אחרי שנים של עבודה וחיפושים וניסיונות ואולפנים ומעברים, הלהיט הגדול ביותר שלהם נולד כולה תוך 10 דקות. והמילים חסרות משמעות לחלוטין.
Most of our songs are about someone or something awesome. Whether that's a person or a girl or a child or an entity or a figurative way of speaking about the earth. We're always banging on about love and amazingness.
הם מקליטים את הדמו שאתם שומעים כרגע. אבל ההקלטות עצמן לא הולכות חלק. הם ממש חוצבים את זה מן הסלע, מוחקים ומתחילים מההתחלה פעמיים. רק בניסיון השלישי מצליחים להגיע לתוצאה שאנחנו מכירים היום.
Chris called us in and said, listen to this, I've got this new song. It was kind of acoustic-y and sounded a bit like Neil Young.
Look at the stars, look how they shine for
Johnny played a big distorted riff over it, and then it was born, really.
We went through hell recording that album, but when our confidence or our enthusiasm was waning, it'd always be Chris that's like, we've got to get this right.
Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful, and you know I love you so.
ילו מוקלט ואלבום הבכורה של קולדפליי פארשוטס מוכן. שיבר יוצא לרדיו בתור הסינגל הראשון. טקטיקה ידועה שהשיר השני הכי טוב הוא הסינגל הראשון. כדי להגביר את הציפייה לבנגר, הסינגל השני, ילו. שהופך כמובן להיות הלהיט הגדול שקולדפליי חיכו לו, והעוגן של האלבום הראשון פארשוטס, שיוצא לחנויות ב-10 ביולי 2000, ונכנס מיד לראש מצעד האלבומים הבריטי, מוכר עם השנים 13 מיליון עותקים. פארשוטס מקבל גם חיבוק מהמבקרים, וקולדפליי זוכים ב-4 פרסים בבריט אוורדס, כולל אלבום ולהקת השנה.
How much did Yellow change your life?
Like $3 million?
Yeah. That's fully life-changing. Okay. No, but you know what I mean.
How much did Yellow change our life? Well, there's no way we'd be sitting here talking to you without it.
הם יוצאים לטור עולמי עם יותר מ-130 הופעות, שהשיר שסוגר את הערב הוא כבר בשורה על מה שעתיד לבוא במסע הכיבוש של קולדפליי את העולם כולו. עם In My Place, מתוך האלבום השני שלהם, A Rush of Blood to the Head, אלבום נהדר, שבשונה מפארשוטס שהצליח באנגליה, קבע שגם את MTV והמצעדים האמריקאים, הוא הופך את קולדפליי מהלהקה הכי מגניבה באנגליה ללהקה הכי מצליחה בעולם. עכשיו, בואו נדבר רגע על כל מה שצריך להיות מדובר. הרבה פעמים יקמו את קולדפליי בשרשרת המזון של הרוק הבריטי בתור הפרי הפחות טעים, בקצה הרחוק מאוד של הענף של הביטלס והסמיץ והסטון רוזס ואוייזיס, וכמובן רדיוהד, שנחשבו לדבר הבריטי החם בחלוף המילניום, בייחוד אחרי אוקיי קומפיוטר משנת 97, האלבום הדיסטופי, הנבואי והמבריק הזה. הדמיון המוזיקלי בין שתי הלהקות לא משתמע לשתי פנים. הנה למשל דוגמה מובהקת, בהתחלה רדיוהד, Subterranean Homesick Alien, ואז תשמעו את High Speed מתוך פרשוט של קולדפליי. הנה המעבר. זה כבר קולדפליי. מאז שאני זוכר את קולדפליי, אני זוכר שיח כזה סביבם של משהו לא אותנטי. נראו לחלק מהאנשים בתור איזה חיקוי חיוור של רדיוהד. לאורך השנים קולדפליי קיבלו קצת יחס של רוקסטרים סוג ב'. הם הואשמו בזה שהם נגנים בינוניים, כותבי טקסטים חסרי משמעות, והאלבון החמור מכולם בעולם הרוק קראו להם להקת פופ. ספוט אמון חלק מהדבר. במשחק הזה של רדיוהד קולדפליי מפסידה, כן? אבל קולדפליי לא מפסיקה להחליף את החוקים למשחק שלהם. הם להקה במבנה הקלאסי של להקת רוק, אבל בלי סולוי גיטרה. הם נגעו בפולק, באלטרנטיב, בריט פופ, בהמשך גם היפ-הופ ו-EDM, לא הפסיקו להיות מושפעים ממוזיקה חדשה, מהזמנים המשתנים, מהמעמד שלהם עצמם. אז הסאונד שלהם שאני הכי אוהב רלוונטי בתכלס רק לשניים, גג שלושה אלבומים הראשונים. משם ההשראות שלהם כבר כאמור הלכו למקומות אחרים, מקומות שאני באופן אישי כבר מאבד עניין בהם. אבל ברור שלאחרים התקופות השונות האלה של קולדפליי נכנסו עמוק ללב, יצרו רגעים היסטוריים, אולי אפילו את הגדולים ביותר של הלהקה, ויבה לה וידה, סקיי פול אוף סטארס ועוד ועוד ועוד. עכשיו עם מכירות של למעלה מ-100 מיליון אלבומים, קולדפליי היא אחת הלהקות המצליחות בכל הזמנים, וכמובן אחת האהובות עלינו כאן בישראל. מערכת היחסים של קולדפליי וישראל לא התחילה כשגיא הוכמן שבר את היד כשניסה לעלות על האולימפוס שם בבמה באתונה. כבר יותר מ-20 שנה שהישראלים משוגעים על קולדפליי, ולמרות שהם נכנסו ללבבות בכל העולם כאמור, יש לי תחושה שכאן אוהבים אותם אפילו קצת יותר, אולי בגלל שאת האלבום הראשון והעדין שלהם הכרנו בתקופת האינטיפאדה השנייה. כך או כך, יש שיר של קולדפליי בטופ 20 של מצעדי גלגלץ בשבע מתוך 10 השנים של העשור הראשון של האלפיימס. וכבר היו דיבורים על הופעה בישראל לא פעם, כל מיני מתווים שונים. קריס מרטין ביקר כבר כמה וכמה פעמים בתל אביב, אבל קולדפליי פעם אחר פעם, אלבום אחרי אלבום, טור אחרי טור, בחרו שלא להחזיר לנו את האהבה שאנחנו נתנו להם. והישראלים טסו ברחבי העולם לראות את קולדפליי הופכים לאחת מלהקות ההופעות המרגשות, הסוחפות והכי מתוחכמות טכנולוגית בכל הזמנים, עם אביזרי הבמה והתאורה והצמידים וכו'. את ההופעה הכי קרובה לפה גיאוגרפית שהם קיימו, קרוב יותר ומוקדם יותר מהטור הנוכחי, הם עשו דווקא באמן, בירת ירדן. זכיתי להיות בהופעה הזאת, והיה שם איזה קטע כשהם הופיעו שם בירדן וקריס מרטין דיבר עם הקהל, שהבנתי שהם לא יופיעו פה כנראה לעולם.
שוקרן, thank you everybody.
I believe that everybody has equal right to be on earth and equal right to go anywhere they like on earth. And that's what we stand for. We don't agree with oppression or suppression of any kind. And we stand for love and for peace and for brotherhood and understanding that we all float on the same rock in space and nobody is more important than anybody else. That's what we think. I think you agree?
Okay. בחודשים הראשונים של המלחמה, קולדפליי הופיעו ביפן, וקריס מרטין דיבר שם כאילו באמביוולנטיות, כאילו דו צדדי, אבל אם אתה בוחן את אוצר המילים שלו, אז זה לא באמת. על רצון לעולם בלי occupation וג'נוסייד, מילים שלא משתמשים בהם סתם. הטוויסט בסרט הזה עם קולדפליי הגיע כשהסרט המשותף הזה נעשה סרט צהוב.
a yellow ribbon. She wore it in September and in the month of May. They asked the reason why she wore it. She wore it for her sweetie who was far, far away. Far away.
הסרט הצהוב לא הומצא אצלנו, הוא מסמל את אותו המסר כבר לפחות 400 שנים של מלחמות. הגרסה ששמענו עכשיו של השיר Yellow Ribbon הוקלטה בארצות הברית באפריל 39, עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. כמה מיליונים כבר ענדו עם דמעות בעיניים את הסרט הזה, סימנו איתו את בתיהם ואת גופם, מתחייבים לאהובים שעוד לא חזרו מהמלחמה, שהם לא שוכחים ומתרגלים לרגע. בסיבוב ההופעות הנוכחי של קולדפליי באירופה, אלפי ישראלים עלו אליהם לרגל, כמו בכל פעם, לאתונה, לבוקרשט, לבודפשט, והיד עוד נטויה, והיילו של קולדפליי מתערבב עם שלנו. כשהישראלים בקהל קראו בקולי קולות Bring Them Home אחרי השיר יילו, כשהאצטדיון כולו מואר בצהוב, וזכו בחזרה לשלל מחוות מרגשות מהלהקה. עכשיו, למרות ההתרגשות האמיתית, והעובדה שבפועל... זה ממלא לאנשים את הלב ונותן להם תקווה. לצערי, המחוות האלה הן בעיקר מקריות, יזומות בבלעדיות על ידי הקהל הישראלי, וקשורות יותר לצלמים שבאולם מאשר לנגנים על הבמה. היום ממש, קולדפליי מוציאה שיר ראשון לקראת אלבום חדש. Feels Like I'm Falling in Love שברקע. אולי נראה איזה שינוי ביחס שלהם אלינו. אולי נזכה לראות אמירה משמעותית יותר מהם. מי יודע. התקווה האמיתית כמובן היא שלא נצטרך לענוד יותר סרטים צהובים לעולם. זה הסיפור של ילו של קולדפליי. לא מתרגלים עד שכולם חוזרים.
Oh, yellow. child. For you I bleed myself, child. All the things that you